גילי בתלב שלו. שלום רב למאזינים היקרים, אוהבי התורה ומאזיניה. הגענו לפרשת וישלח, ושלפני כן קראנו את פרשת ויצא, שהיא הייתה פרשת הגלות. כל פרשת ויצא, ובה ככולה, הייתה בחוץ לארץ. יעקב יצא בודד, והוא הצליח לבנות שם משפחה שלמה. עם זה נשא את עיניו לחזור אל הארץ. היא ארץ השם וארץ האבות גם יחד. פרשתנו, פרשת וישלח, עוסקת בחזרה לארץ. חזרה זו הייתה רצופה בקשיים רבים. רק לקראת סוף הפרשה זכה יעקב לחזור אל אביו בחברון. שם נודע לו כי רבקה אמנו, אמו, כבר איננה. לא נודע לו ולא לנו מתי עלתה למרום, וגם אין בידינו מתיאור הפגישה בין יעקב ומשפחתו הענפה, בת 4 נשים ו-12 בנים ובת אחת, עם אביו הזקן יצחק. בארץ היו אנשי רשע, אלו שכיסו את רשעותם בחלקת לשון. הם חטפו את ביתו היחידה של יעקב, חיללו את כבודה, ובאו בלי בושת לבקש את ידה בהצעות של נדוניה מכובדת ושכנות טובה. שכנים כאלה מוכרים לנו היום. אלה השולחים רוצחים לשפוך דמי ילדים ונשים, משלמים תשלום קבוע לכל משפחת רוצח, קוראים בשמותם של הרוצחים כיכרות ורחובות, ועם זה מדברים על שלום ועל צדק. לפני כן, בכניסה לארץ, חיכה ליעקב עשיו עם 400 שכירי חרב שופכי דמים, והם ניסו לחסום ליעקב את הכניסה לארץ. יעקב, שלא רצה בהתנגשות זאת, הכין את עצמו בשלושת האפשרויות שעמדו לפניו. ראשית, לנסות למנוע את המלחמה. מתנות נכבדות שיסביעו את האבונם של כנופיות הרשע. אולי באמצעות אותה מתנות לפדות את החיים בוויתור על רכוש. שנית, תפילה כלפי שמיים, בבקשת עזרה על פי הבטחה שהובטח מפי השם ושמרתיך בכל אשר תלך. אפשרות אחרונה הייתה של מלחמה, שבה החליט לנצח את האויבים, גם אם חלילה יהיו אבדות מסוימות. וכאן, מיד אחרי הכנות אלו, באה פרשה עלומה מעולם אחר, שחדרה לתוך עולמנו זה. בלילה לפני המפגש המאיים כל כך של עשיו, העביר יעקב את כל משפחתו מעבר לנחל יבוק, כדי ליצור מחסום פיזי בפני צבא האויבים, ובחוסר זהירות נשאר לבד לזמן מה מעבר לנחל. ברגעים אלו הגיחה דמות נעלמת שהתנפלה עליו ונאבקה איתו במאמץ עצום לפגוע בו, ככל האפשר להרוס אותו ואולי גם לרצוח אותו. לא ידע יעקב מיהו אויב נעלם זה, מה הוא רוצה ממנו. האויב נאבק איתו ללא שום מילה או דרישה כלשהי. כאן אי אפשר היה להציע פיצוי פדיון, כי לא ידע מיהו האויב ומה הוא רוצה. גם אי אפשר היה להתפנות לתפילה. כאן נותרה רק הברירה האחרונה, להילחם ולשמור על הקיום. ויעקב נלחם בכל כוחו לילה שלם באותו בריון אלים, עד שסוף סוף הגיע אור הבוקר. להפתעתו נתברר בבוקר שאותו נעלם בכלל איננו אדם מהעולם הזה. הוא מלאך משמיים שכוחותיו באים ממקום עליון. כוחות שמובטחים בהצלחה ללא אפשרות של נפילה. מלאך מצליח בכל שליחותו. וכאן מתעוררות לפנינו השאלות הבאות. למה נשלח מלאך להילחם ביעקב? האם היה איזה חטא מצד יעקב שחייב אותו לענש? שאלה נוספת, אם נשלח מלאך וקיבל שליחות לפגוע ביעקב, איך קרה שלא הצליח במאבק נגד יעקב? עוד בסוף המאבק המלאך נתן ליעקב שם חדש, ישראל. מי נתן למלאך את הרשות לכך? מי שלח אותו לכך? בהמשך הפרשה ראינו כי הקדוש ברוך הוא בעצמו קורא ליעקב בשם ישראל. ולא ברור, אם המלאך נשלח לשם כך, מדוע היה צורך שגם הקדוש ברוך הוא יקרא לו בשם זה? ואם המלאך לא צדק, מדוע נתן השם את אותו שם שבחר המלאך ליעקב? אמרנו קודם שהמלאך לא הצליח לפגוע ביעקב, אבל זה לא מדויק לגמרי. המלאך נגע בכף ירך יעקב והפך אותו לצולע, שהליכתו על הארץ איננה יציבה לגמרי. וגם על זה יש לשאול, אם יעקב הצליח להיאבק עם המלאך מכוח הגנה עליונה, שאנו מתארים לעצמנו כי לא ייתכן שאדם יעמוד מול מלאך, אם כן, מדוע הצליח המלאך בכל זאת לפגוע בו? ומה פשר אותה פגיעה? נראה לעניות דעתי כי המפתח לתשובה על השאלות נמצא בדברי חז"ל, שאמרו כי דמותו של יעקב הייתה דומה לדמותו המרהיבה של אדם הראשון. יופיו של יעקב, נאמר בגמרא, היה מעין יופיו של אדם הראשון. כידוע, אדם הראשון היה כליל השלמות, כיוון שהוא היחיד שנברא כולו בגופו וכוחותיו ונשמתו וכוחותיה על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, לא בכוחות שהטביע השם בטבע, כמו שנאמר על בעלי חיים, תוצא הארץ נפש חיה, אלא אדם הראשון עליו נאמר וייצר השם אלוקים את האדם. בוודאי הקדוש ברוך הוא עושה הכל בתכלית השלמות, בלי שום חיסרון. על האדם, אותו כליל השלמות, הוטל תפקיד שלשמו הוא נח בגן עדן, לעובדה ולשומרה. השמירה נועדה להגן מפני הנחש, אותה חיה רעה שבעורמתה הפילה את האדם מטה מטה. כישלון זה של האדם במאבק עם הנחש גרם לגירוש האדם מגן עדן ולענישתו של האדם במגבלות קשות על חייו ועל צורתם בתוך עולם החומר. לאישה בעצב תלדי בנים, ולאדם בזיעת אפיך תאכל לחם, וקוץ ודרדר תצמיח לך. כיוון שהקדוש ברוך הוא לא יסכים לחורבן עולמו, ודאי שהייתה לו תוכנית מה לעשות במקרה כישלונו של האדם, והוא הכין לשם כך אדם חדש שיזכה להצליח ולתקן את כל הבריאה הנפולה על ידי מאבק מחודש בכוחות הרע הענקיים הנמצאים בעולם, שהם מלובשים בדמות אדם. יש אדם ויש אדם. יש אדם שלמרות גופו הבשרי וחיי החומר שהוא חי בהם, באמת בפנימיותו הוא מלאך טהור וקדוש. ויש אדם שבחיצוניותו נראה אדם כמו הקודם, אבל בתוכו מסתתר נחש, שלשונו חלקה ומתחתיה נמצא רעל צפעוני. הטעות של אדם וחווה מול הנחש, שהאמינו בו וסמכו על לשונו האנושית, הביאה לאותה שואה לעולם כולו, ארורה אדמה בעבורך, כפי שנאמר לאדם הראשון. הפעם יבוא האדם האמיתי, בדמותו של יעקב האיש התם, ויחדש את המאבק נגד הנחש המלאך בדמות אדם. כל זה בלילה, בשעה שהחושך לא מאפשר לראות את פני המלאך הנחש. אותו המלאך הוא הנמצא בתוכו של עשיו. הוא אדום הפנימי. הוא זה שחלקה האחרונה של הפרשה עוסקת בו, ובמלכות המלכים שיצאו ממנו, עד שסוף סוף תגיע מלכות ישראל. כאן באה השגחה ומסדרת שיעקב ייאלץ להילחם, ולא יצליח להתחמק בשום אופן מהמלחמה העולמית בין הטוב ובין הרע. כשיגלה יעקב כי הלוחם כנגדו הוא מלאך, יתחיל להבין כמה הבנות. ראשית, אם הצליח לעמוד מול מלאך, כנראה שגם הוא סוג של מלאך בעולם. יתר על כן, הוא עליון בהרבה מהמלאך הרע שברח ממנו. קודם ברח מעשיו, אחר כך מלבן. המלאך הרע במאבקו מגלה ליעקב את אישיותו האמיתית. הוא לא יעקב, הוא ישראל, הנושא את שם השם בתוכו. שתי האותיות האחרונות של ישראל הם שם השם. והוא, על פי האותיותיו הראשונות, מסוגל לשרות עם כל כוח שיהיה. שם זה של ישראל הוא שמו האמיתי של העם שיצא מיעקב, כפי שקבע אחר כך הקדוש ברוך הוא בעצמו. ישראל יהיה שמך. אמנם נטייה זו של יעקב להתחמק ממאבק, מתוך חוסר אמון ביכולתו, היא זאת שנותנת למלאך הרע כוח לגרום לצליעתו. כלומר, לחוסר יציבות, כפי שמתאים לאדם מלאכי קדוש כמו. זהו הלקח לדורות הבאים. א', עלינו להאמין בכוחותינו הנתונים לנו מאת הבורא, ולכן לא ייתכן שלא נצליח. אין אפשרות שעם ישראל יישאר בגלות, אין אפשרות שארץ ישראל לא תיגאל כולה. אין אפשרות שהתורה לא תתגלה על הארץ ועל העם, העם הקדוש והארץ הקדושה. ב', עלינו לדעת שמלחמתנו על הארץ ועל זכות קיומנו בה, כמו גם על אמונתנו ותורתנו, איננה מלחמה נגד בני אדם שאפשר להגיע איתם להסכם. אפילו יהיה הסכם כואב, בלבד שנברח מהמאבק. זוהי מלחמה עם רע עולמי שלעולם לא יעשה שלום עם ישראל. השלום לא יכול להיות עם ישראל כנוע ובורח. הוא יעשה שלום ואפילו יברך אותנו כשידע שמלחמתנו נחושה. ולעולם לא נרים ידיים בכניעה. אנו נאבק עד לניצחון, עד שכל יהודינו יתגשם. עם מאמין בקודש ובתורה, וחי על פיה בארץ השם. רק כך נגאל, לא רק אנחנו, אלא האנושות כולה, והעולם שיעלה מחדש ממצבו השפל המלווה בקשיי הפרנסה, בקושי המחלות, כל מה שמצמצם את תוחלת החיים יעלה מחדש אל גן העדן המואר, אותו גן העדן האבוד שיחזור אלינו ואנו נחזור אליו. הארץ הזאת בעצמה תהיה כגן עדן, כפי שנאמר בנביאים. ואז יעלמו הדמעות ולא תשמע עוד בעולם אפילו זעקת כאב אחת, ולא יראה אלבון מצד אלימים ופרוצים, וכל ההוויה תמלא שמחה ושירה, כשישראל הם העומדים במרכז האור והברכה העולמיים. כן נזכה וכן יחיה וכן נירש טובה וברכה בעולם הזה ובעולם הבא, אנחנו וכל בית ישראל, במהרה בימינו אמן. שבת שלום ובשורות טובות, ישועות ונחמות.